דיברנו השבוע, באחד השבוע הקודם, שהשבת הקרובה אלינו, שתהיה בסוף השבוע הזה, והשבת האחרונה של השנה, מאוד חשוב להשתדל שהשבת הזאת תהיה מיוחדת מאוד. כל אחד להעלות את הדרגה הרוחנית של השבת הזאת. תפועת משל הצערים הגדול, עד עכשיו לא שבר שבת פה, את השבת לא תשמור חזק חזק. אני אומר עכשיו בלי נדר קצת מההלכות של שבת. אני לא בפירוש, אני לא בא לומר את כל ההלכות של שבת, יש הרבה פרטים, אני מדבר באופן מאוד כללי, אבל דברים מאוד יסודיים וחשובים. השורש של הלכות שבת, זה משנה במסכת שבת בפרק שני, דף ע"ג עמוד א', שבה כתוב רשימה של קרוב ל-40 מלאכות שעשו לעשות בשבת, והם נקראים אבות מלאכות. לכל אחד מהם יש פרטים שנכללים בזה, אז מלא המספר הוא יותר גדול. המלאכות האלה שכתובים במשנה שתכף בלי נדר נקרא אותם, זה מלאכות דאורייתא. חוץ מזה יש גם מלאכות שעשרות מדרבנן, זה גם כן ניסוח חמורות, אבל זה דרגה שנייה של ניסוח. אומרת המשנה, את רשימת אבות מלאכות. אבות מלאכות, 40 חסר אחד, ואלו, הזורע והחורש והקוצר והמאמר והדש והזורה, הבורר, התוכן, המרקד, הלש, האופה. זה קבוצה ראשונה מתוכם. אנחנו מחלקים את זה בלי נדר לקבוצות, כמו שדבר במפרשים, כך יהיה יותר קל לזכור. אז קבוצה הראשונה, כמה יש בה? 11 מלאכות, שזה זה נקרא עשיית לחם. מתחילה, איך מתחיל עשיית הלחם? בזריעה או בחרישה שלפני הזריעה. אז מתחילה המלאכות הראשונות, הזורע והחורש. בדרך כלל חורשים לפני שזורעים, אבל יש מקומות שאחרי הזריעה חורשים פעם שנייה כדי שהזרעים ייכנסו טוב באדמה. אז לכן פה כתוב במשנה קודם הזורע ואחרי זה החורש. והקוצר, כפשוטו שקוצרים תבואה, מאמר זה שאוספים את התבואה ביחד. והדש, הדש זה פעולה שעושים כדי להפריד בין הגרעינים של החיטה לבין הפסולת של החיטה. והזורה, זה גם כן פעולה באותו עניין. השלב הראשון של ההפרדה, הוא רק מנתק את הפסולת מהגרעינים, אבל הם מרובבים ביחד. הזורה זה פעולה שעושים כדי להפריד אותם, ומהם היו עושים את זה על ידי רוח. דהיינו, כשיש רוח, רוחים רחת, זה כמו דף גדול, צלנו על זה את התבואה, ומעיפים אותה למעלה באוויר, ואז הגרעינים שהם כבדים יורדים בחזרה על הדף, והפסולת שזה יותר קל, אף ברוח. כמובן שאפשר לעשות את זה רק בשעה שיש רוח. לכן זה נקרא בגמרא בבבא קמא, הזורע ורוח מסייעתו. כזה הבורר, זה, אם יש איזה אבנים וכיוצא בזה שמרובבים בחיטים, להוציא אותם. התוכן, זה להפוך את הגרעינים לקמח על ידי שטוחנים אותם. והמרקד, זה לנפות, מנפה את הקמח מהפסולת. והלש, זה ששמים מים בקמח והופכים את זה לבצק. והאופן, זה האחרון. כן, הוא הדוין מבשל. זה לא אופה, זה אופן אחד. בפת עושים אפייה, אבל נגיד באופות עושים בישול. גם זה אותו המלאכה. עד כאן הקבוצה הראשונה של 11, שהם נקראים סידוע דפת, עשיית פת. עכשיו קבוצה שנייה. קבוצה שנייה זה עשיית בגד מצמר של כבשים לדוגמה. המלאכה הראשונה הגוזז את הצמר, אחרי זה המלבנו. המלבנו זה שהוא רוחץ אותו, מנקה אותו, זה כיבוס כזה. והמלפצו. זה סורקים את זה, להוציא מזה לפסולת, והצובעו, זה כפשוטו, שהוא צובע את הצמר, כדי שיהיה בצבע שהוא רוצה, לא בצבע הטבעי של זה. והטובה, הטובה זה שהוא עושה חוט ארוך מהצמר, והמסך, והעושה שתי בתי נירין, והעורג שני חוטים, זה המלאכה שעושים מהבד, מהחוטים, עושים מזה בד, אז יש בזה מלאכה אחת שעושים את חוטי השתי, ועוד מלאכה שמכניסים בהם את חוטי הערב. עשיית השתי זה נקרא המסך, ועשיית הערב זה נקרא העורג. אחרי זה יש עוד מלאכה באמצע שנקראת עושה שתי בתי נירין, וארוך להסביר את זה. אולי בהזדמנות יש ספר מלאכת עורג של הרב מוקיבצקי, את זה שם בצורה הכי ברורה שראיתי מבין הספרים שמסבירים את זה, וההורג שני חוטים. זאת אומרת, המלאכה של הריגה, של הכנסת חוטי הערב לתוך השתי, זה שני חוטים המלאכה, והפוצע שני חוטים. זאת אומרת, אם הוא מוציא שני חוטים, כשמגלתי יש משהו נרצה לא טוב, צריך להוציא את זה כדי לעשות מחדש בו, וגם הפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר, והתופר שתי תפירות, והקורא על נתיפור שתי תפירות. אז זה הקבוצה השנייה, כמה היה בה? הגוזז את הצמר, המלבנו, המנבצו, הצובעו, הטובה, המסך, והעושה שתי בתי נירים, ההורג שני חוטים, הפוצע שני חוטים, הקושר והמתיר, והתופר שתי תפירות, והקורא על נתיפור שתי תפירות. אז זה י' ג', יחד עם ה-11 הקודמים, זה 24, הלאה. עכשיו, עשיית ספר, ומהם היו כותבים ספר בזמן המשנה על קלף, שזה אור, עשוי מאור של בהמה. אז נתחיל הסדר הזה, זה הקבוצה הבאה, הצד סבי, השוחט, זה אחד, השוחטו, המפשיטו, מפשיט את האור ממנו, המולכו, מולכים את האור, והמאבד את אורו, והממחקו, והמחתכו, המחקו זה שהוא מחליק את זה, והמחתכו חותך את זה בגודל המתאים, הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. אז כמה היה לנו כאן? הצד צבי, השוחטו, המפשיטו, המולכו, המאבד את אורו, והמחקו, והמחתכו, הכותב שתי אותיות, והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות, 9. מה זה מאבד את אורו? לעשות מהאור קלף, יש שלבים שנקראים עיבוד, עיבוד עם עין. לגבי המולכו, הגמרא אומרת שמניחה זה בעצם אותו אב מלאכה של מאבד, אז לכן הגמרא אומרת, להוציא מהרשימה את מניחה ולהכניס במקום זה מסרטט. עכשיו, אז אמרנו, היה לנו כאן 9 מלאכות באור, הצד צבי, השוחטו והמפשיטו, המולכו והמאבד את אורו, ואמרנו במקום הולך מסרטט, והממחקו והמחתכו, הכותב שתי אותיות והמוחק על מנת לכתוב שתי אותיות. עכשיו, עוד זוג, כמה זוגות. זוג אחד, הבונה והסותר. סותר זה שובר דבר בנו. המחבא והמבעיר. מחבא אש ומדליק אש, זה שתי מלאכות. המכה בפטיש, המכה בפטיש הכוונה, גמר מלאכה. יש כלים שהגמר שלהם דופקים פטיש, זה משלים את עשיית הכלי. אז מזה למדו לכל דבר שהוא סיום עשיית הכלי, שזה נקרא מלאכת מכה בפטיש, והמוציא מרשות לרשות, לקחת חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, או מרשות הרבים לרשות היחיד, או להעביר אותו 400 מרשות הרבים, אז זה מלאכה. הרי אלו אבות מלאכות, 40 חסר אחת. אז חילקנו את זה לארבעה קבוצות. קבוצה ראשונה, עשיית פת, קבוצה שנייה, עשיית בגד, קבוצה הבאה, עשיית ספר, וקבוצה האחרונה, אולי לחלק את זה מקבוצה האחרונה, קודם יש ג' זוגות, שהם, יש שתי זוגות, הייתי שתי זוגות, אחד, הבונה והסותר, המחבא והמבעיר, זה דבר בהופכו, שתי זוגות, והחלק החמישי, שתי מלאכות נפרדות, המכה בפטיש, והמוציאים רשות לרשות. הקבוצה הראשונה מונה 11, קבוצה השנייה מונה י"ג, קבוצה הבאה מונה 9, הקבוצה הבאה הרביעית מונה 4, הבונה והסותר, המחבא והמבעיר, קבוצה החמישית מונה 2, מכה בפטיש, והמוציאים רשות לרשות. אז זה למתת אבות מלאכות. אז זה למתת אבות מלאכות, חשוב מאוד לזכור אותם, הם השורש של כל המלאכות דאורייתא. בדרך כלל, כל דבר, כמעט כל דבר שעשו בשבת מדאורייתא, זה או שהוא מהרשימה הזאת, או שהוא דבר שדומה לרשימה הזאת. כמובן, צריך ללמוד אם רוצים דעת על אחד מעשה, צריך דעת ללמוד את ההלכות, כתוב במשנה ברורה, בהקדמה להלכות שבת, שאם אדם רוצה לשמור שבת טוב, מאוד חשוב שילמד הלכות שבת, יש שם כמה וכמה ספרים שמסבירים באופן פרטי, מעשי, איך לקיים את כל ההלכות, כל אחד ישאל את הרב שלו, את הרב שהוא מכיר, איזה ספר הוא ממליץ עבורו, זה יש כמה וכמה סוגים שמצולים את זה באופן פרטני, לא כל אחד לפי הרמה שמתאימה לו, אז באיזה ספר ללמוד, אז לכן אני משאיר את זה כל אחד שאל את הרב שלו, באיזה ספר ללמוד את פרטי ההלכות. אפשר גם לשאול אם יש שכן שזה יראה היטב בהלכות ויודע אותם, גם שילמד, אבל חשוב שגם יהיה קשר עם רב. כן, אנחנו נדבר בעניין קצת בפלפולה של תורה, על כמה דברים בענייני הסוגיות, לנדר של הלכות שבת. יש הלימוד בהלכות, יש לו כוח בהלכות של שבת, לקדש את הנשמה בקדושת השבת. מתוך הרשימה של הלמדת לבות מלאכות שאמרנו, יש שתי מלאכות שהן שונות משאר המלאכות, והן הזורע והאופה. ומה הם שונים? רוב המלאכות, מה שאתה עושה, זה אתה עושה, הכותב, כתבת, זה המלאכה. הקוצר, קצרת, זה המלאכה. וכן על זה הדרך ברוב המלאכות. עצם הדבר, מה שאתה עושה, זה עצמו המלאכה. אין כאן איזה משהו אחר בעניין. אותו דבר, השוחט, עצם השחיטה, זה המלאכה. הצובע, עצם הצביעה, זה המלאכה. אבל, בזורע, הוא מכניס גרעין באדמה. עיקר המלאכה, זה שעל ידי זה יצמח משהו. אם אחד שם זרע בחצץ שלא יכול לעולם לצמוח, זה לא המלאכת זורע. המלאכה זה לא שימת זרע. המלאכה זה לפעול שזה יצמח. תן, מתי זה צומח? זה לא צומח מיד, זה צומח אחרי זמן. אותו דבר אופה, הוא מכניס את זה בתנור. המלאכה זה לא סתם הכנסה. אם התנור קר, אין בו אש, וגם לא אמור לדלוק מיד אחרי זה האש, אז יש שעון או משהו. אז ההכנסה הזאת היא כלום. ההכנסה של לחם אופה זה הכנסה שזה המצק יהפוך להיות לחם על ידי אפייה. אז כאן השאלה, איך להגדיר את המלאכה? דהיינו, יש לנו בכל אחד משתי המלאכות האלו לברר שתי שאלות. מה הדין אם אחד שם זרע באדמה בשבת? ולפני שהזרע נקלט, הוא הוציא את הזרע מהאדמה. האם להגיד שהוא חייב? מה שאחר כך הוא הוציא את זה כבר דבר בפני עצמו. כמו אחד שכתב אותיות, הוא חייב. ואחרי זה הוא מחק אותה, זה לא פותר אותו, זה לא מבטל את העבירה שלו. הרבה פעמים המחקה עצמה זה עוד עבירה. אז מה הדין אחד זרע, ולפני שזה הספיק להתחיל בכלל להוציא שורש, משהו להיות, הוא הוציא את זה מהאדמה. האם הוא ביטל את המלאכה או לא? שאלה שנייה. אחד זרע, אבל זה נקלט רק אחרי שבת. הוא זרע 10 דקות לפני צאת השבת, ועד שהתחיל להיות בזה פעולה משמעותית, הוא נהיה אחרי שבת, האם נגיד שזה לא מלאכה? אין לפועל, כל פעם מדאורייתא, מדרבנן ודאי שזה אסור. השאלה מדאורייתא, האם יש זה איסור או לא, צריך לברר. אותו דבר באופן, מה הדין אחד יכניס לתנור, ולפני שזה מספיק להיאפות, הוא הוציא את זה. האם זה מבטל את המלאכה? שאלה השנייה, אם אחד יכניס לתנור, דקות אחדות בפני צאת השבת, ועד שהספיק בכלל להפות באופן שהוא בצורה משמעותית, כבר נהיה מוצאי שבת. אז 4 אופנים יש לנו לדון בהם. 2 לגבי זורע ו2 לגבי אופי. לגבי זורע, מה הדין? זרע ונקלט רק אחרי שבת. לגבי זורע, זרע והוציא את זה מהאדמה לפני שזה נקלט. דבר לגבי אופי. הכניס לתנור וזה נאפה רק אחרי שבת, ומה הדין הכניס לתנור והוציא לפני שזה נאפה. אז באופן הרביעי, הכניס לתנור והוציא את זה החוצה לפני שזה נאפה, יש גמרא מפורשת במסכת שבת, דפתה לדמוד א', שהוא פטור. עכשיו, באופן הראשון מהארבעה שדיברנו, אם הוא זרע וזה נקלט רק אחרי שבת, דעת המנחת חינוך, יש ספר חשוב מאוד בשם מנחת חינוך, מחבר שזה היה צדיק נשגב מאוד, והוא היה נזהר לא להסתכל מחוץ לדעת גמותיו. כשהוא היה, הוא היה לומד, אם הוא היה יודע שמישהו צריך להיכנס לחדר, הוא היה שם את התנית ככה על הפנים שלא יראה שום בני אדם, להיות מרוכז רק עם השם יתברך. היה הולך ברחוב, תמיד העיניים שלו למטה, לא לראות מחוץ לדעת גמותיו. ובעצם זכה לחבר ספר מאוד פילי, הספר מנחת חינוך מסודר, על סדר ספר החינוך, היה לפני בערך 750 שנה, רבי יש דיון מי חיבר את ספר החינוך, הוא חבר ספר החינוך, היה ענב גדול, הוא לא כתב את השם שלו, אבל יש אומרים שחיבר את זה רבי אהרון הלוי, שאיך היה לפני ב-750 שנה, יש אומרים שזה לא, וכל ספר חשוב של ספר החינוך, הוא כותב, וכדאי מאוד ללמוד בספר הזה, הוא כותב את הרשימה של תרי"ג מצוות, 248 מצוות עשה, 95 מצוות לא תעשה, וכותב טעמים למצוות, אגב שהטעמים שיש למצוות אין קץ, וארבע אריזן שלו, כל מצווה, יש 600,000 טעמים לפי הפשט, 600,000 לפי הרמז, 600,000 לפי הדרש, 600,000 לפי הסוד, 2,400,000 טעמים לכל מצווה, נשגב מבינתנו בכלל, אבל כל פנים הוא מקצת מהטעמים, אותם אלו שיותר קרובים להבנתנו, אותם הוא מסביר. בספר מנחת חינוך, זה רבי יוסף בעבד זצ"ל, היה חי לפני בערך 170 שנה, בערך, והוא כתב חידושי תורה ופלפולים ברורי הלכות, על פי סדר של ספר החינוך, וספר מאוד חשוב, הוא פסר המון המון פעמים. על כל פנים, אז בספר מנחת חינוך מצווה רש צדיק ח' וגם בקצרה במצווה למדבט, במוסך השבת מלאכת זורע, והרשש במסכת שבת תפן ג' הם כותבים שיש ראיות ממשניות וגמרות שמלאכת זורע זה גם אם זה נקלט רק אחרי שבת. אם הוא הכניס את הגרעין לאדמה בשבת והוא נקלט אחרי שבת, אז גם כן חייב. מה הראיות שלהם לזה? ראיה אחת שכתוב במשנה במסכת שמית פרק ב' בשנה ו' במסכת ראש השנה דפקודו מלבית ש... לנטוע, כשנוטעים אילן, לא מדבר על זרע, אלא לנטוע אילן, זה לוקח כמה ימים עד שהוא נקלט. יש מחלוקת בגמרא אם זה ג' ימים, או 14 ימים, או אפילו חודש, אבל לכל הפחות ג' ימים. אז זה שכשאדם נוטע, תמיד הקליטה, זה לא יהיה, כשאדם נוטע בשבת, הקליטה תמיד תהיה אחרי שבת. וכתוב בגמרא במסכת שבת, אף פעמים ג' למובן, שגם נוטע חייב בשבת. ואי אפשר להגיד, לדחות את זה, שנגיד שמדובר בנוטע איזה צמח קטן, שהוא לא אילן, כמו שיבולת, כי מבואר בגמרא בסרט פסחים דף גמרא עמוד א', שאפילו בנוטע צמח קטן, כמו שיבולת, גם כן, השיעור של הקליטה לא פחות מגיעו ימים. ועוד, שהשח ביורד הסמן רץ צדיקים סיפודן בית משם התמודת אטומת הדשן, מבאר שגם זורע הקליטה לוקחת בערך כלל כמה ימים. אז אם ככה תמיד כל פעם שאדם זורע הקליטה רק אחרי שבת, אפילו אם הוא זורע בשבת בבוקר, לא רק אם הוא זורע סמוך בצאת השבת, ואף על פי כן התורה מחייבת, אז ממילא שמענו נת שחייב. אז זה שמתוך ארבעה אופנים שאמרנו, יש שתי אופנים שאנחנו יודעים את ההלכה, אחד לחיוב ואחד לפטור. מה היה ארבעה אופנים שאמרנו? האופן האחד הוא מוזרה וזה נקלט רק אחרי שבת, אז בזה יש לנו ראיות לחייב. וכך הסכימו המנחת חינוך והרשש שניהם. האופן השני שיש לדון זורע ועקר לפני שזה נקלט. וזה עוד אין לנו ראייה. אופן ג' נכניס לתנור וזה נאפה רק אחרי שבת. אין לנו ראייה בזה. האופן הרביעי נכניס לתנור והוציא ביד משם לפני שזה נאפה. וזה יש מעברו של שבת עבדל דמוד א' שפתור. זה האופן הכי מפורש, האופן הרביעי. על כל פעם הזה יש לנו הבדל בין האופן הראשון של זורע ונקלט רק אחרי שבת, שבזה יש לנו ראיות לחייב, לבין אופן והוציא לפני שזה נאפה, שבזה מפורש בגמרא בשבת עבדת עמודת מפתור. שאלה עכשיו איך להבין מה החילוק בין זה לזה. הרי יש מכנה משותף בין שניהם, שבשבת לא נעשה כאן תוכן המלאכה, באופן הראשון בזורע ונקלט אחרי שבת, כי הקליטה רק אחרי שבת. באופן הרביעי באופה והוציא לפני שנפת, הוא הוציא. אז נחלקו בדבר המנחת חינוך והרשש. המנחת חינוך מסביר שהחילוק הוא כך. החילוק הוא בין מלאכת זורע לבין מלאכת אופה. במלאכת זורע התורה חייבה את האדם על ההכנסה באדמה. ולכן אפילו שזה נקלט רק אחרי שבת הוא חייב. והוא הדין לפי המנחת חינוך, אם הוא הוציא את זה מהאדמה לפני שזה נקלט, הוא גם אין חייב על הזריעה. זה לא פותר אותו מה שמוציא, כי כבר נגמר המלאכה לפני שמוציא. ואילו באופה, המלאכה זה מה שזה נאפה. ולכן, כמו שהוא פטור אם הוא הוציא את זה לפני שזה נאפה, הוא הדין שהוא פטור אם זה נאפה רק במוצאי שבת. אז לפי דברי המנחת חינוך בארבעה אופנים של... דיברנו קודם לדון אם חייב הוא פטור, בשניים הראשונים הוא חייב בשני האופנים של זורע, הוא חייב זורע ונקלט אחרי שבת, זורע והוציא לפני שזה נקלט, שניהם חייב. בשני האופנים של אופה, פתור. אופה ונאפה רק אחרי שהכניס לתנור, סמוך לצאת השבת ונאפה רק אחרי צאת השבת, או הכניס לתנור והוציא החוצה בשניהם, הוא פתור. מה הגדר הדברים לפי המחת חינוך? מזורע המלאכה זה הכנסת הזרעים למקום ראוי לצמיחה. המלאכה זה לא ההצמחה, אלא הכנסה של זרעים למקום הראוי לצמיחה. ואילו באופה, המלאכה זה רק ההכנסה הכוללת את התוצאה של הפגיעה. ואפשר לדייק את זה בלשון של המשנה. הזורע, אמרו הזורע, לא אמרו המצמיח. בעצם הזריעה זה המלאכה. ואילו באופה, אמרו האופה, לא אמרו המכניס לתנור. כי האפייה, התוצאה זה חלק מהמלאכה. זו שיטת המנחת חינוך. אבל הרשש, הרשש, שיש שני צדיקים גדולים שכתבו ספרים שנקראים הרשש, שאנחנו בשיעורי מוסר מזכירים הרשש בדרך כלל הכוונה לרבי שלום שר אבי זצל, שהיה מוצאו מתימן, ועלה לירושלים, ובאוניה ראש המקובלים, ועד היום כמעט כל המקובלים עוסקים המון המון בספריו. יש סידור שהוא כתב, סידור הרשש, על כל מילה ומילה שם כוונות, לפעמים על מילה אחת יש כמה דקים של כוונות, עם המון המון שמות קדושים. זה עבודה מאוד גדולה ללמוד את הסידור הזה, יגיעה גדולה מאוד. הוא נפטר בשנת תקוף למד זין, דהיינו לפני 240 שנה הוא נפטר. הסיפור מאוד מעניין, איך הוא עלה לארץ ישראל, הוא היה גר בתימן, הוא היה נאלץ לעבוד חלק מהיום לפרנסתו, ופעם אחת לרגל עבודתו הוא היה באיזה דירה בקומה גבוהה, ונכנסה לשם איזו אישה גויה ערבייה מתימן, והייתה איזו שרה מכובדת, ושאלה שלטון יכלה לחייב שם לסגור את הדלת או משהו, ואז ניסתה להכשיל אותו בעבירה חמורה, אז הוא מיד קפץ מקומה גבוהה למטה בדרך נס, לא קרה לו שום דבר, ומשם הוא ברח, ואז הוא החליט לעלות לארץ ישראל, הוא עלה לארץ ישראל, והוא הסחיר את עצמו, היה לומד בישיבת המקובלים, ועל ידי איזה מעשה התגלה להם שהוא מקובל עצום ונורא, ואז עם הזמן, כשנפטר ראש הישיבה, עמדה לחיום זצל, הזמינו אותו לראש הישיבה. זה הרשש, ראשי תיבות רבי, שלום שר אבי, זצל שר אבי על שם האזור שמנו בא, שר אבי, זה אזור בתימן. הרשש השני, שהוא כשמדברים בחידושים בסוגיות של הגמרא, הכוונה רבי שמואל שטרשוי זצל. הוא היה חי לפני, בתקופה יותר מאוחרת, נפטר לפני בערך, משהו כמו 140 שנה, 120, 140 שנה, משהו כזה, הוא היה חי בעיר וילנה, ויש חידושים ממנו בסוף הגמרות, בדרך כלל בסוף כל גמרה, רגילה דפוס וילנה, זה גם מה שהיום מדפיסים, אבל זה מהדורת וילנה, אז יש בסוף חידושי הרשש, אז עכשיו שאנחנו מדברים על הסוגיות, הכוונה לרשש שבסוף הגמרה. אז הוא מסביר באופן אחר מהמנחת חינוך את החילוק בין האופן הראשון שחייב, דהיינו זורע ונקלט רק אחרי שבת, שבין כמה ראיות שחייב, לבין אופה והוציא לפני שזה נאפה, שבו אבא גמרא מסכת שבת עבדה את עמוד א', נפתור. מה ההבדל ביניהם מסביר? הוא אומר, בזורע ונקלט רק אחרי שבת. אמנם הקליטה רק אחרי שבת, אבל נתקיימה מחשבתו. הדבר שאותו הוא רצה לעשות, אותו הוא ניסה לעשות, הצליח. אז בזה הוא חייב. מה שהקן באופה והוציא לפני שזה נאפה. אז הדבר שאותו הוא רצה לעשות במלאכה, התמתל, לא התקיים. ימילה, הוא חולק בשתי המקרים האחרים, על אופן ב', באופן ב' וג', הוא חולק לדינה על המתחת חינוך די. בזורע ועקר לפני שזה נקלט, שהמתחת חינוך חייב, הרשש פותר, כי פה לא התקיימה מחשבתו. ואילו בהכניס לתנור ונאפה רק אחרי שבת, הרשש מחייב, כי פה כן התקיימה מחשבתו. אז זה שיש לנו ארבעה אופנים. אופן אחד מוסכם בין הרשש ובין המנחת חינוך לחייב. מה זה זורע ונקלט רק אחרי שבת. אופן רביעי יש לנו שמוסכם לשניהם לפתור. וזה הכניס לתנור והוציא מהתנור לפני שנאפה. האופן הרביעי מפורש בגמרא לפנות. האופן הראשון נשאר בגמרא לחיים. השאלה בא להבין את הגדרת ההבדל בין אופן הראשון לרביעי, ובזה תלוי הדין של אופן ב' וג'. המנחת חינוך מבדיל בין זורע לבין אופה, שבזורע המלאכה זה רק ההכנסה, ואילו באופה האפייה זה חלק מהמלאכה. ימלא לפי דבריו, באופן ב' שזה זורע והוציא חייו, באופן ג' שזה הכניס לתנור ונאפה רק אחרי שבת, פתור. ואילו הראשון שאומר לא, אין חילוק בין מלאכת זורע למלאכת אופה, החילוק הוא אחר, ונתקיימה מחשבתו אפילו אחרי שבת חייו, והתבטלה מחשבתו הפתור. ולכן, באופן ב' של זורע והוציא, פתור. באופן ג' של אופה ונאפה אחרי שבת חייו. אבל בספר, מה ההגדרה של הדברים לפי הרשש? לפי הרשש בשניהם, בין בזורע, בין באופה, הבאחד זה רק ההכנסה, אבל יש שניים שתתקיים מחשבתו. ספר אפיקי ים, כותב להביא ראיה מאוד חזקה, בדין הגימל שהזכרנו, שזה אופה ונאפה רק אחרי שבת, לדעת המנחת חינוך לפתור בזה, ולא כמו הרשש שמחייב. למה? כתוב בגמרא במסכת שבת, שבאדם הכניס פת לתנור בשוגג, והוא נזכר לפני שהסתיימה האפייה. אז הוא לא הוציא את זה, הוא רק נזכר פטור מחטאת. למה? יש לנו כלל במלאכת שבת, שאם אדם נכשל בזה בשוגג, אז הוא חייב קורבן חטאת. אם הוא נכשל במזיד, אז אם היה עדים בהתראה, אז הוא חייב סקילה. אבל אם לא היה עדים בהתראה, אז לא סוכלים אותו. יש עונש קראת מחמדה אצלם. הבעיה, אם הוא לא חזר בתשובה, אבל לסקול לא סוכלים אותו. וקורבן חטאת הוא לא מביא. קורבן חטאת נאמר רק על שוגג, ולא נאמר על מזיד. למה? בפרשת קורבן חטאת, בחומש ויקרא, כתוב, בפרק ד', וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, נפש כי תחדה בשגגה, מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה, ועשה מאחת מהנה. זה כתוב בתחילת פרשת חטאות, אחרי זה יש קורבן חטאת של כהן משיח, אחרי זה של אלם דבר של סיגור, אחרי זה של נשיא, ואחרי זה חטאת יחיד, שוב כתוב, ואם נפש אחת תחטא בשגגה מעם הארץ בעשותה אחת מצוות אדוני אשר לא תעשנה והשם. אז מפורש בתורה שקורבן חטאת זה רק משוגג, אז לכן הוא מבואר בגמרא במסכת שבת דף בית עמוד א', שאם אדם זרק חפץ מרשות יחיד לרשות הרבים, וכשזה באוויר, כבר לא בשליטתו, פתאום הוא נזכר שזה שבת, כשהוא זרק, הוא היה שוגג, וכשזה באוויר, הוא נזכר, אז מבואר בגמרא, שהוא פטור מקורבן, כיוון שצריך כדי להתחייב בקורבן חטאת, מההתחלה ועד הסוף, להיות שוגג, כיוון שבאמצע הוא נזכר, אז בזה אין את החיוב של קורבן חטאת. אז מבואר בגמרא, זה כלל שבואר בגמרא במסכת שבת, דווקא בית עמוד א', שכל חייבי החטאות אינם חייבים, עד שתחילתן וסופן שגגה. אז מבואר בגמרא במסכת שבת, דווקא עמוד א', שהוא הדין לגבי מכניס פת לתנור, וזה נשאר שם ונאפה בשבת, אבל לפני שזה הספיק להאפות, הוא נזכר ששבת, ושאסור להאפות, אז הוא פטור בקורבן חטאת. אם כך, על אחת כמה וכמה, שאם האפייה הייתה במוצאי שבת, פטור מחטאת. אם זיכרון פותר, על אחת כמה וכמה שאפייה בשבת פותר. אז מלא במחלוקת השנייה שבין הרשש לבין המנחת חינוך, וזה ההלכה כמו המנחת חינוך, נפתור באופה, ונאפה למוצאי שבת, ההלכה כמו המנחת חינוך נפתור. אבל במחלוקת הראשונה, בזורע ועקר לפני שזה נקלט, בזה אין לנו הכרח גמור, לכאן ולכאן, באיזה מחלוקת לפי הרשש פטור, ולפי המנחת חינוך חייב. יש במסע ומתן, מי שרצה לראות בספר דברי יעקב, במסכת שבת, בדף ד' עמוד א', מעמוד מ' ד' ועלה, שם כמה עמודים, ברור באריכות, כמה ראיות בעניין הזה. יש מסע ומתן מכמה וכמה מקומות בהנחה, יש משולחן ערוך סימן שין למדבב, סעיף ד', כתוב שם, יש לזהם להשליך זרעים במקום ירידת גשמים, שסופן להצמיח. אם ישליך לתרנגולים, לא ישליך אלא כשיעור שאוכלנו בו ביום או ליומיים. ובמקום דריכת רגלי אדם, מותר שאין סופו להצמיח. זה לקוח מהגות מימונים, בהלכות שבת פרחת עוד ג' אז נוער בורר מכאן, שנותן זרעים במקום זה יכול לצמוח, וזה נקלט רק אחרי שבת, ממש משהו חייב, כמו שאמרנו קודם, אבל אם הוא שם את זה במקום דריסת רגלי אדם, שאז אחר כך זה יתקלקל ולא יצמח, אז זה פותר אותו. אבל ייתכן אולי ללכות, שפה מכתחילה כשהוא שם את זה, זה עתיד להידרס על ידי רגלי אדם ולא לצמח. אז ייתכן שגם נגיד ש... שבזורע והוציא נמלח, בזורע מכניס על מנת שזה יצמח, ואחר כך יתחרט והוציא פטור, חייב, בכל מקום, כמו שמכתחילה הוא שם את זה על דעת שיתרסו על זה אנשים, אז זהו פטור. עכשיו נעבור בלי נדר למצווה אחרת שיש לנו בעניין שבת. והיא מצוות קידוש בליל שבת והבדלה במוצאי שבת. כתוב בתורה בעשרת הדיברות, בפרשת יתרו, יש שם מצוות שבת, אז כתוב שם, זכור את יום השבת לקדשו. בפרשת ואתחנן כתוב שוב פעם את עשרת הדיברות, ושם כתוב בנוסח אחר, שמור את יום השבת לקדשו. אומרת את זה הגמרא בעשרת ברכות תפקף עמוד ב' ובעשרת שבועות תפקף. הרי עשרת הדיברות זה מה שנאמר לעם ישראל במעמד הר סיני. זה נכתב בלוחות, לא עוד דברים אחרים. והאמת שלא צריך להגיע ללוחות, המעמד של מתן תורה במעמד הר סיני, זה מה שכתוב בפרשת יתרו. וזה חוזר על עצמו פרשת ואתחנן, וכתוב בזה הבדל. פרשת יתרו כתוב שהשם אמר להם זכור את יום השבת לקדשו, פרשת ואתחנן כתוב שאמר להם שמור את יום השבת לקדשו. אז מה נאמר להם? וזה לא רק הבדל מילולי, אלא גם הבדל בתוכן, כי זכור זה מצוות עשה, זה המצווה של קידוש, למדו את מצוות קידוש, וזכור את יום השבת לקדשו. שמור, כתוב בגמרא מסכת ערובין דף צדיק ו' עמוד א' ועוד מקומות, כל מקום שנאמר בתורה לשון הישמר, זה לא תעשה. זה לא, אז פה מה הכוונה? לא לעשות מלאכה. אז אומרת על זה הגמרא, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, מה שאין הפה יכול לדבר בין האוזן יכולה לשמוע. בדרך נס, הקדוש ברוך הוא למעלה מהטבע, אז הוא אמר את שניהם ביחד, ולא רק שהוא אמר את שניהם ביחד, אלא גם הם שמעו את שניהם ביחד. בדרך כלל אדם לא יכול לשמוע בצורה מדויקת את שני דברים ביחד. אבל פה נעשה נס, והם כן הצליחו לשמוע שני דברים ביחד. זה הביטוי, יש את זה בזמורות של שבת, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו. אז זה בדיברה הרביעית שנאמרה בעשרת הדיברות, שהיא מצוות שבת. הדיברה הראשונה זה אנוכי, השם אלוקיך אשר הוצאתי מארץ מצרים בית עבדים, זה מצוות האמונה. המצווה השנייה זה לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה איסור עבודה זרה. אחרי זה לא תישא את שם השם אלוקיך לשווא, זה איסור של שבועת שקר, שבועת שווא. והדיברה הרביעית זה השבת, והדיברה החמישית כיבוד הורים. אחרי זה הדיברות, זה חמש דיברות האחרונות, לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחמוד. כשלומדים, מדברים על מעמד הר סיני, מלבד מצוות תלמוד תורה, מקיימים עוד מצווה. יש מצווה מפורשת בפרשת ואתחנן. כתוב שם בפרק ד', פסוק ט' והלאה, רק ישמר לך ושמור נפשך מאוד, פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך, ופן יסור מלבבך כל ימי חייך, והודעתם לבניך ולבני בניך. יום אשר עמדת לפני אדוני אלוהיך בחורב, ואמור אדוני אלי יקל לי את העם, ואשמיעם את דבריי, אשר ילמדון, לירא אותי כל הימים, אשר הם חיים על האדמה ואת בניהם ילמדו. אז יש מצווה מדאורייתא, לזכור ולא לשכוח את מעמד הר סיני וללמד אותו לדורות הבאים. זה שורש היהדות, מעמד הר סיני. על כל פנים, אז אומרת הגמרא, שמזה שזכור, דבר ראשון נסביר, יש מצוות עשה דאורייתא של קידוש בליל שבת. הקידוש שאנחנו עושים בליל שבת, בתחילת הסעודה, על כוס יין, זה מצוות עשה מדאורייתא. אבל נחלקו הפוסקים, איזה פרטים בזה מן התורה? עיקר הקידוש הוא ודאי דאורייתא. אבל יש שאומרים שגם זה שצריך לעשות את זה על כוס, זה מדאורייתא. יש שאומרים לא, מדאורייתא, הדיבור של הקידוש, זה העיקר. מה שצריך לעשות את זה על כוס, זה רק מדרבנן. עכשיו, לפי השיטות שהכוס זה רק מדרבנן, אז יש סוברים שיוצאים את הקידוש דאורייתא כבר בתפילה של ליל שבת, שהם כתבו שם, אתה קידשת את יום השני לשמך, אנחנו נתפס את השמיים בארץ, כתבו שם דברים שעניינם כתוכן הקידוש. שהמצווה הדאורייתא של קידוש זה לשבח את השם ברך שנתן לנו את השבת. יש סוברים שלא, שאת הקידוש דאורייתא מקיימים דווקא בקידוש שעושים על הכוס. נדבר אולי בהזדמנות נדעת יותר באריכות הזה. עכשיו, יש לנו גם מצווה של הבדלה במוצאי שבת. לדעת הרמב״ם, גם מצוות הבדלה היא מכלל אותו הפסוק של זכור את יום השבת לקדשו. המצווה בזכור את יום השבת לקדשו זה לשבח את השם ברך על השבת בכניסת השבת וביציאת השבת. אז קידוש והבדלה שניהם זה המצוות נעשה דאורייתא של זכור את יום השבת לקדשו. יש חולקים מסורים לא. מזכור את יום השבת לקדשו עבדו רק המצוות קידוש של ליל שבת. מצוות הבדלה של מוצאי שבת זה לא מדאורייתא, רק מדרבנן. או שזה מדאורייתא, מפסוק אחר. עכשיו, מה דווקא מדבר השיטות? אומרת הגמרא שבמצווה של קידוש של ליל שבת, כמו שגברים חייבים, גם נשים חייבות. אף על פי שיש כלל במצווה כבר משנה במצרת קידושין דף כ"ט עמוד א', ובגמרא במצרת קידושין דף ל"ד, שמצוות עשה שהזמן גרמן, נשים פטורות דהיים. יש התורה מחולקת למצוות עשה ומצוות לא תעשה. במצוות לא תעשה, בדרך כלל אין שום הבדל בין גברים לנשים, כולם חייבים בהכל. אבל במצוות עשה, אז מצוות עשה שלא הזמן גורם אותם, כמו מצוות מזוזה, זה לא ביום, בלילה, בכל זמן, אז זה, או מצוות מעקה, זה לא כל הזמן, אז אין הבדל בין גברים לנשים. אבל מצוות עשה שהזמן גרמה, הזמן גרמה, זה כמו מצוות שופר בראש השנה, מצוות סוכה בסוכות, אז זה נשים פטורות. יש מצוות עשה מסוימות שהזמן גרמן, שאף פעם שהזמן גרמה נשים חייבות. כמו מצוות מצה בליל הסדר, שחובה לאכול מצה, אסור לאכול חמץ ודאי שנשים חייבות, אבל גם החובה לאכול מצה בליל הסדר, נשים חייבות. אבל לרוב מצוות עשה שהזמן גרמה נשים פטורות. אז קידוש בליל שבת. זה מצוות עשה שהזמן גרמה לכאורה עם נשים פטורות, ואתה אומר לו, נשים חייבות במצוות קידוש של ליל שבת מדאורייתא. איפה לומדים את זה? כיוון שזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, זה נקרא היקש. יש אחד מהמידות שהתורה נדרשת בהם זה היקש, שאם שתי דברים כתובים באותו פסוק ביחד, נחשב היקש מלמד אחד על השני, אז גם פה שהם נאמרו ביחד, גם שהם לא כתובים ביחד, המילה זכור נאמרה, בפרשת יתרו, בחומש שמות. המילה שמור את יום השבת לקדשו נאמרה, בחומש פרשת בית חנן, אז לא כתוב ביחד, אבל זה נאמר ביחד, זה נחשב היקש, ולומדים מזה לזה. וכיוון שבשמור את יום השבת לקדשו נשים חייבות, אז גם בזכור את יום השבת לקדשו נשים חייבות מדאורייתא, בקידוש של שבת. והבדלה, לפי הרמב״ם, שמצוות הבדלה נכללת במצוות זכור את יום השבת לקדשו, אז גם מצוות הבדלה נשים חייבות מדאורייתא כמו גברים. אבל לפי השיטות שזה לא נכלל במצווה הזאת, אז יש ויכוח אם נשים חייבות בהבדלה או לא. אז לכן, לכתחילה עדיף שנשים ישמרו הבדלה מגברים שעדיין לא הבדילו, אבל אם אין ברירה, אז יכולות להבדיל לעצמם. עוד כתוב ברמב"ן, בפירושו לתורה, שגם מלאכות, דברים שמותר לעשות אותם בשבת, אם הוא עושה את זה בצורה של תורך רב מדי, אז גם בזה יש איסור בשבת, זה יש מצווה של מנוחה בשבת, שלא לתרוח יותר מדי. אז זה הגבולות של זה, זה צריך לשאול לבעל הוראה. את מלבד כל הדברים האלו שאמרנו, יש גם רשימה של איסורים דרבנן שאסורים בשבת. מי שרוצה לראות את הרשימה באופן מאוד כללי אבל מסודר, אז יש ברמב"ם בהלכות שבת, הדברים יותר מסודרים בספרים אחרים. יש עוד מי שרוצה ללמוד עליו בתי תוות מלאכות, יש ספר מלאכת שבת של הרב שטרן, שם רבי חיים מיכל שטרן שליטה, שם הוא מזמין היטב את הדברים. עכשיו כל זה בצד המעשי של שבת. מלבד זה יש צד רוחני בשבת. שבת הוא יום יותר מסוגל להתחבר להשם יתברך. יום יותר רוחני. מכמה וכמה סיבות. האחת מהן, מבואר בחז"ל בגמרא במסכת ביצה בדף ט"ז ועוד מקומות, שיש בשבת נשמה יתרה. דהיינו כל אדם, כל יהודי וכל יהודייה מקבלים בשבת, וכבר נכנס בדרך כלל כבר קצת לפני שבת, תוספת עוד חלקי נשמה שאין להם ביום חול. והחלק הזה במוצאי שבת נפרד מהאדם. ועל ידי זה יש לאדם בשבת עוצמות רוחניות יותר חזקות. ולכן כל מצווה שאדם עושה בשבת, בין אם זה מצווה של שבת, גם אם זה מצווה אחרת, הכוח של זה יותר מביום חול. כתוב בבן איש חי שאם אדם לומד תורה בשבת, העוצמה של זה כמה וכמה יותר חזקה מלימוד תורה ביום חול. אבל עם כל זה גם בלימוד תורה של יום חול, אי אפשר לתאר כמה הוא חשוב, ומלבד זה הוא גם מהווה כהכנה ללימוד תורה של שבת. כמה שאדם לומד יותר תורה בששת הימים של ימי החול של השבוע, אז בשבת הכוח התורני של התורה שלו עולה יותר ויותר. כל מצווה, התפילות בשבת עולים למקום יותר גבוה. אבל לצערנו הגדול גם, עבירות בשבת, מבחינה מסוימת, יש בהם יותר חומר. למה? בגלל שזה פוגם במקום יותר גבוה. כל מצווה שאדם עושה במקום יותר גבוה, הכוח של המצווה הזאת יותר גדול. ועבירה, אם זה במקום יותר גבוה, הפגם יותר גדול. ומבואר בכתבי אריז"ל, שבני אדם, לא כולם באותו גובה של נשמה. כל עם ישראל, יש להם נשמות גבוהות מאוד. כתוב במשנה במסכת אבות. בשישה סדרי משנה יש מסכת אחת, יש בערך 60 מסכתות, יש מסכת אחת שעיקרה דברי מוסר, וזה מסכת אבות. במסכת אבות כתוב כך, בפרק ג' משנה י' ד', רבי עקיבא היה אומר, חביב אדם, זה כל אדם, לא רק יהודי, שנברא בצלם, חיבה יתרה נודעת לו שנברא בצלם, שנאמר, בצלם אלוקים עשה את האדם. יש כמה פסוקים שמורים על הדבר הזה, הראשון מהם בפרשת בראשית, בפרק א', פסוק כ"ו, ויאמר אלוהים נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים, ובבהמה ובכל הארץ, ובכל הרמס הרומס על הארץ. פסוק כ"ז, ויברא אלוהים את האדם בצלמו, בצלם אלוהים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. אחרי זה, אז יש שתי פסוקים בפרק א', פסוקים כ"ו וכ"ז. אחרי זה, בפרק א', פסוק א', זה ספר תולדות אדם, ביום ברו אלוהים אדם, בדמות אלוהים עשה אותו. אחרי זה, בפרק ט', ביציאתם מן התיבה של נוח ובניו, בפרק ט', פסוק ו', שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, כי בצלם אלוהים עשה את האדם. אז זה ארבעה פסוקים שבהם מבואר העניין, שהאדם נברא בצלם אלוקים, בדמות אלוקים, מה הכוונה? הרי לקדוש ברוך הוא אין דמות, אין שום צורה. אז יש בזה הרבה פירושים. אחד הפירושים כתוב בספר נפש החיים, בשער א' פרק א', שכמו שהקדוש ברוך הוא ברא מיליארדים של עולמות, השם ברוך נתן כוח באדם לברוא עולמות, על ידי התורה והמצוות שבן אדם עושה, נבראים המוני המוני עולמות, ומכוח זה בא שפע גדול פעול העולם שלנו. יש שיטות שמה שכתוב בצלם אלוקים בראת האדם, אלוקים שכתוב בפסוק הזה לא הכוונה להשם יתברך, אלא למלאכים. לפעמים המלאכים נקראים אלוקים. הרמב״ם בהלכות יסודי התורה כותב רשימה של 10 שמות שיש למלאכים, אחד מהם זה אלוקים, אחד בני אלוקים, אז פה כוונת הפסוק זה למלאכים. ויש זה נפקא מינה הלכה למעשה, כתוב בשולחן ערוך ביורה דעה סימן רשעים ו' על פי הגמרות, שכשכותבים ספר תורה, צריך להגיד שכותבים את זה לשם קדושת ספר תורה, וחוץ מזה, כל פעם שמגיעים לשם השם, בין אם זה שם כבב, כבין שם אדנות, או אלוקים, מוקל, או שקי, צריך להגיד, הרי אני כותב לשם קדושת השם. והאם בשם הזה, שכתוב, בצלם אלוקים ברא אותו, האם צריך לכוון בזה, לקדש את השם, להגיד הרי נקום בקדש, לשם כותב שמוצאת השם או לא, הכוונה פה למלאכים. אז לפי רוב המפרשים הכוונה פה, שם קדוש, צריך להגיד הרי נקום שמוצאת השם. לפי הרשב"ם, אז פה לא צריך. אז להלכה נוקטים, בעיקר כמו דעת רוב המפרשים שהכוונה לאלוקים ממש. ומה שכתוב צלם אלוקים, לא הכוונה שיש צלם לאלוקים, אלא פרט מסוים של דמיון, כמו לדוגמה מה שבאנו מאלף שחם. אבל יש מהדרים לקדש את זה על תנאי, כמו שיש ספק האם השם הזה הוא שם קודש או לא, אז יש מהדרים אומרים, הרי אני מקדש, על תנאי אם זה שם קדוש או בנוסח אחר של ספק, אז יש אומרים שגם את זה עדיף לקדש על ספק. אז זה נוגע למעשה בארבעה פסוקים, בג' פסוקים זה נוגע. מה שבפסוק פרק א' פסוק כ"ז, מה שכתוב בצלם אלוקים ברא אותו, אחרי זה בפרק ה' פסוק א', מה שכתוב בדמות אלוקים עשה אותו, אחרי זה מה שכתוב בפרק ט' פסוק ו', כי בצלם אלוקים עשה את האדם. אם הזכרנו את הפסוק בפרשת נח פרק ט' פסוק ו', בצלם אלוקים עשה את האדם, שזה הפסוק שמוזכר פה במשנה בעשרת אבות, פרק ג' משנה י"ד. כתוב שם כך, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך. מה הכוונה שופך דם האדם, באדם דמו יישפך? זה כמה פירושים. אחד הפירושים, שהכוונה אדם שבתוך אדם, שופך דם האדם, באדם. מה זה אדם שבתוך אדם? זה עובר, לצערנו הגדול היום, בארץ ישראל נעשים הרבה מאוד הפלות. שמעתי פעם מיודעי דבר, שזה עשרות אלפים בשנה. נורא והיום. מחברו את כל ההפלות שנעשו מהקמת המדינה בשנת תשח"ט עד היום, קרוב ל-70 שנה. מדובר על, כמדומן שמעתי למעלה ממיליון, הרבה למעלה ממיליון הפלות. מקוננים על שבשואה נהרגו מיליון ילדים מעם ישראל, ואין זה צער שאי אפשר לתאר, אבל זו שואה שנייה, מיליון ילדים המיתו בהפלות. מביא לרעיון. מה שעוד יותר כואב, יש ארגונים שפועלים למנוע הפלות, לא מרשים להם לחלק בבתי חולים איפה שזאת הפלות חוברות, שמסבירות מה המשמעות של הפלה. וזה לא חוברות פנאטיות של דת, מבחינתי טוב גם פנאטי של דת, הדת היהודית היא אמת לעמיתה, אבל הם אפילו לא מדברים מזה, הם לא מביאים את הפסוק שאני הבאתי, הם מביאים חוות דת של רופאים גדולים, יש איזה רופא בארצות הברית, שהוא אחד האנשים שעשה הכי הרבה הפלות בעולם, ויום אחד הוא החליט שזה רצח, הוא הפסיק, הוא הפך להיות אחד הפעילים הגדולים נגד הפלות. הוא עשה סרט שמראה איך שבאים לעשות הפלה, איך העובר מנסה להיאבק על חייו, איך בשלבים שבהם עושים הפלה, הוא כבר ממש בן אדם לכל דבר, אמנם קטן מאוד, אבל בן אדם. הסרטים האלו, זה מצמרר. אז לא מרשים לחלק סרטונים, דיסקים עם הסרטים האלו, לנשים שרוצות להפיל שירו מה הן רוצות לעשות, או הקלטות של נשים שעשו הפלה, מה הן מרגישות אחרי זה, איזה מועקה נפשית, איזה חרדות קשות שיש להם שהן חושבות על הילד שהם הפסידו, מה קורה להם שהן רואות תינוק, איך הם נזכרים שקיים, כמעט היה כזה תינוק. יתרה מזו, הרבה פעמים הרופאים משקרים על כל מיני מומים, שכביכול יש, בהרבה מהמקרים זה ממש שקרים גמורים, או טעויות גמורות. אני נמצא פה בישיבת השלום של המקובל רבי דוד בצרי שליטה. כיום אני נמצא פה בחדר לפני עצמי, אבל היה שנים שהייתי יושב באותו חדר איתו, והרבה הרבה פעמים הזדמן לי לשמוע אנשים שבאים להגיד שהרופאים אמרו שחייבים לעשות הפלה, כי לפלטיה שזה כל מיני בעיות קשות, והוא היה מרגיע אותם. שכנעתם לא לעשות, ובאים אחרי חודשים אחדים אומרים, תודה רבה כבוד הרב, בזכותך יש לנו ילד כזה נחמד, כזה טוב. לא היה שום בעיה, ממש שום בעיה. ולפעמים על זה בעיה קטנה, איזה פגם בשפה שהם רואים, ואפילו אם זה נכון, שזה הורגים בן אדם, שזה פגם בשפה, יש המון אנשים פגם בשפה שרואה מוצלחים ביותר. נורא בעיות. שמעתי סיפור על הגאון רבי מנציון, אבא שאול זכר צדיק קדוש לברכה, שבאו פעם, אחד בא אליו ואמר לו שהרופא אמר שחייבים לעשות הפלה, שלפי התמונות, רחמנא ליצלן, יש לילד ארבעה רגליים, הוא אומר איך הוא ילך ברחוב, איך זה, צחק אמר לו, תתחגד ללידה, תראה זה תאומים, הם לא ראו שזה תאומים, ובאמת ככה היה תאומים, לכן ראו ארבעה רגליים, נודעו שני תאומים בריאים ושלמים, אם היו עושים הפלה, שני נפשות לקחת לי. נורא והיום. סיפר לי פעם, שחקן ידוע, מוכר מאוד בציבור החילוני, בשם דני שטג. הוא אומר שהוא היה, הוא היום מאוד מחובר לתורה ולמצוות, גם שכנע הרבה מאוד אנשים להתחבר לתורה ולמצוות. אז הוא סיפר לי, כמדומני, אם אני זוכר נכון, איך התחיל החיבור שלו לתורה ולמצוות. הוא אומר, הרופאים, אמרו לו שמוכרחים לעשות הפלה, כל מיני ניבאו שחורות. הוא היה עובד עצות מצד אחד, מפחד מה שאומרים מצד שני. קשה להרוג נפש מישראל. אז שלחו אותו לרב יהודי יקר בשם הרב אמיר. והוא בא אליו, אמר לו שלא יעשה הפלה, אומר, אבל אם יהיה, אז הוא חתם לו חוזה. שאם חס וחלילה הזה, הוא לוקח אליו את הבלד הנולד, לגדל אותו, וזהו, לא, זה לא יעיק עליו הזה. אבל הסוף היה, שנולד, בלד, בבריאות שלמה, משום בעיה, שום בעיה. וכך היה תחילת ההתחברות שלו לתורה ומצוות. אז ממש כל יהודי ידע שלא נשמע בדברים כאלו לכל מיני עצות אחיתופל, על אחת כמה וכמה, שהרבה פעמים אמורים לעשות הפלה, כי כבר יש לכם מדי הרבה ילדים, מספיק ילדים, אסור לשמוע לדברים כאלה, אסור לשמוע לדברים כאלה, זה רציחה ממש, רציחה ממש. יש ספר בשם קרם שלמה, ספר קבלי חשוב מאוד, פירוש של ספר עץ חיים, ספר הבסיסי של לימוד, אחד הניצורים הבסיסיים ביותר של לימוד הקבלה, זה ספר עץ חיים, שכתב דרום חיים מטל זצל, מתורתו של הארי זצל, זה יש את זה פירוש בשם קרם שלמה, שכתב אותו רבי סלמן אליהו זצ"ל, שהיה אביו של הרב מרדכי אליהו זצ"ל, שהיה ראשון לציון. ושם הוא כותב, שהדבר ברור על פי קבלה, וגם בדוק במציאות, שכל פעם שנולד לאדם ילד או ילדה, גם ההורים זוכים מלבד לאוצר היקר הזה, שזה הילד או הילדה, הם זוכים באיזה שפע של הצלחה, משהו חשוב מאוד, שמאוד מאוד חשוב אצלהם. זה יכול להיות איזה תפקיד חשוב, או כסף רב, כל מיני איזה סוג של הצלחה, שמאוד מאוד חשוב להם, זוכים גם האבא וגם האמא, הוא מסביר שם על פי סודות הקבלה, למה זה חייב ככה להיות. אז ההפסד, מלבד ההפסד של הילד, מפסידים עוד הפסדים עצומים. אז להיזהר מאוד מאוד של משום אופן שבעולם לא לעשות הפלות. ולשכנע כל נשים בזה יכולות לשכנע עוד יותר מאשר גברים. כל אישה שיש לה חברה שיודעת שרוצה לעשות הפלה, שום אופן לא להפיל, לשכנע אותה שלא להפיל. אפילו אם חס וחלילה מישהו התאמרה מחוץ לנישואין, זה לא הדרך הנכונה, אבל גם אם כן, יש לצערנו כאלו שאחרי זה מהבושה רוצות ללכת להפיל, חס וחלילה. ויש את מהחברות, תיסע לאיזה מקום רחוק, לעיר רחוקה, ארץ רחוקה, שם תהיה רק יד, שם לאן תיוולד, תראה מה לעשות, אם היא לא יכולה לגדל אותו, לא חסר מי שיכולים לקבל אותו, לגדל אותו, אבל בשום אופן לא להרוג, בשום אופן לא להרוג. יש פירוש בפסוק, שופך דם האדם, באדם דמו יישפך, זה המילה באדם, זה הוא עצמו, הופך להיות רצוח, שרוצח את הבלד שבתוכו אותה אישה, היא עצמה אחר כך מרגישה רצוחה, הרבה אנשים כך טוענות, שזה הרס להם את החיים מהפנה. יש כמה ארגונים שעוסקים בתמיכה, אם יש קושי של פרנסה או משהו, עם סיבה של הריון, יש ארגון אפרט של הדוקטור שוסן, ארגון שכבר זכה להציל המוני המוני נפשות מישראל, אם יש לאישה לבטים בעניין או משהו, אפשר ליצור קשר עם הארגון הזה, אני חושב זה קל להגיע אליהם, אני חושב שאפשר דרך הרשת להגיע לזה בקלות, אני מקווה שכך, הם עוזרים, יש להם הרבה עצות, יש להם צמיחה בכל מיני דברים מבחינה כלכלית למעוברות, ובשום אופן לא לעשות הפלות. נחזור בלי נדר לעניין הראשון שהתחלנו בו, עניין השבת. השבת, מלבד המצוות המעשיות של השבת, איסורי מלאכה והמצוות המעשיות, יש לנו קדושה רוחנית ביום הזה. כתוב בפסוק, בפרשת כי תשא. פרשת כי תשא זה הפרשה שכתוב בה הכי הרבה על שבת. פעמיים כתוב בפרשת כי תשא על השבת. אחד באריכות ואחד בקיצור, באריכות בפרק למד א' מפסוק י"ב עד י"ז, ובזה שישה פסוקים, זה המקום הכי ארוך בתורה על שבת, ועוד בפרק למד א' פסוק א' בקיצור, ששת ימים תעבוד, וביום השביעי תשבות, בחריש ובקציר תשבות. כלומר, אבל במקום שכתוב באריכות, כתוב כך, ויאמר אדוני ראשי לבו, ואתה דבר בני ישראל לבו. אך את שבתותיי תשמורו, כי אות היא ביני וביניכם, לדורותיכם, לדעת כי אני אדוני מקדישכם. ושמרתם את השבת כי קודש היא. ושמרתם את השבת כי קודש היא לכם. וחללי אבות יומת כי כל העושה במלאכה, ונכרתה נפשי מקיר במאה. ששת ימים יעשה מלאכה ביום השביעי שבת שבתון קודש לאדוני, כולה עושה מלאכה ביום השבת מות יומת. ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת לדורותם, ברית עולם. מה הכוונה ברית עולם? אומר הגר"א בגור הגר"א לספר יצירה, שכל מקום שכתוב על דבר בתורה שהוא ברית בין השם לעם ישראל, הכוונה שיש בדבר הזה כוח חיבור, רוחני שמחבר את הנשמות של עם ישראל, השם ברך לבנאור רוחני, והשם ברך לנשמותיו של עם ישראל. אז השבת זה מהדברים שכתוב עליהם ברית, לא רק סתם ברית, כתוב ברית עולם. ברית עולם. זאת אומרת, החיבור שנעשה על ידי השבת להשם ברך זה חיבור עולמי, לנצח. אחרי זה, ביני וכתוב עוד, ביני ובני ישראל, עוד היא לעולם. ששת ימים עשה אדוני את השמיים את הארץ ויום שישי שבת מעין נפש. מה זה מעין נפש? הפירוש הפשוט בלשון מנוחה כביכול. אבל זה המקום היחידי בחמישה חומשי תורה שכתוב על מנוחה, את הלשון מעין נפש. כל מקום שיש לשון חריג, זה בא ללמד משהו. הדבר הזה בא ללמד על עוד משמעות, שהקדוש ברוך הוא מכניס נפש באדם וביקום כולו ביום השבת. הקדוש ברוך הוא ברא את הצד הגשמי של הבריאה, ששת ימים. והצד הגשמי הזה כולל גם את הרוחניות של עיקר בריאת האדם. אבל בשבת, הקדוש ברוך הוא הכניס נפש רוחנית בכל היקום. והשכר של מצוות שבת עצום ונורא. כתוב על זה דברים נשגבים מאוד, מה שאדם זוכה על ידי השבת. אז כל אחד ישתדל, תמיד תשבור את השבת, ובפרט השבת הזו האחרונה של השנה, להתחזק בה מאוד מאוד, והשבת שאחריה, זה שבת של עשרת ימי תשובה, ושבת שסמוכה לראש השנה, אז ודאי איך אפשר בכלל לחשוב על לחלל כזאת שבת, לראות שהשבתות האלו יהיו עלייה רוחנית, אבל במה זה כל אחד וכל אחת ישתדלו, לשכנע את כל מי שהם יכולים לשמור את השבת הזאת, לשכנע את כולם, לכל אחד יש לו קרובים, ידידים, מכירים, שכנים, שלצערנו עוד לא שומרים שבת, לשכנע אתם את השבת הזאת לשמור, וגם מי ששומר את השבת בשבת הזאת, להיות למעדרין ולמעדרין, כמה שיותר לקבל את השבת מדינת על כמה שיותר מוקדם, להוציא את השבת מוצאי השבת כמה שיותר מאוחר, וכל כמה שיותר להדר, בפרטי ההלכות, כל מיני דברים שיש בהם מחלוקת או משהו, גם מי שמקל באיזה משהו בשבת לא תשתדל להיעדר, כמו אחים אחרים, לפי האפשרות, כל אחד לפי יכולתו. ועל ידי זה אדם זוכה, כמו שאומרים ברחמן של ברכת המזון, אחמן חילנו עולם שכולו שבת ומוכל לחיי העולמים שזה גן עדן. ולא רק שבגן עדן שאחרי הפטירה, כתוב ברמב"ן, שאדם עושה מצוות יכול לזכות את זה, לקבל חיי גן עדן בעולם הזה, שהאור האלוקי מאיר על נשמתו. מלבד זה, כל שבת משפיעה הצלחה לכל ששת הימים שאחריה. אנחנו יש לנו בשבוע הבא את יום הדין הגדול והנורא, ראש השנה. כולנו מחפשים עצות ערך להטיב את הדין איתנו. אז כמה שיותר נשמור את השבת, אז זה משפיע ברכה וישועה לכל הימים שאחרי זה, שכוללים את שני ימי ראש השנה ולילותיהם. שימי הזו שנזכה כולנו לישועות ונפלאות לטובה וברכה בכל העניינים, שנה טובה ומבורכת, וכל אחד שירגיש את עצמו, כל אחד וכל אחת, כמו שגרירים של השם יתברך בעולם הזה, כמו שגריר שנוסע לעשות את ההצלחות של המדינה שלו במדינה אחרת, כך לפעול עבור השם יתברך בעולם הזה, לקרב את כולם לתורה, כל שמירת שבת, אבל גם על שאר הדברים, טהרת המשפחה, כשרות, תפילין, שיעורי תורה, תפילות, כל המצוות, לקרב את כולם לשם יתברך. אמרו לי שעשו סקר בתחילת חודש אייר, פרסמו אותו כל שנה לפני אייר, פרסמו סקרים, אז אמרו ש 9% במדינה חרדים, 11 דתיים, 12 מסורתיים חצי דתיים, 24 מסורתיים לא דתיים, ו-44 חילונים. המסורתיים, זה, לפי החשבון הזה, 12 ועוד 24, זה קרוב ל-40%. וזה מדובר על מיליונים. המיליונים האלו מחכים שיקרבו אותם. אני אומר את זה מניסיון. רוב המסורתיים מחפשים, מחכים להתקרב להשם. היו רוצים שהחינוך יהיה הרבה יותר תורני. הזכרנו את הפסוק, כי בצלם אלוקים ברא את האדם. התחלנו את המשנה, שכתוב, רבי עקיבא היה אומר, חביב אדם שנברא בצלם, חיבה את תורה נודעת לו שנברא בצלם, שנברא בצלם אלוקים, עשה את האדם, חביבין ישראל שנקראו בנים למקום, חיבה יתרה נודעת להם שנקראו בנים למקום, שנברא בנים אתם להשם אלוקיכם. זאת אומרת, כל אדם בעולם, בן יהודי בן גוי, יש לו צלם אלוקים, ועל ידי זה הוא חביב בשמיים, אבל ישראל חביבים יותר, שנאמר, בפרשת ראה, בנים אתם להשם אלוקיכם. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל כאהבת אב את בניו ויותר מזה. יש ניצוץ מאוד קדוש שנמצא בנשמה של כל יהודי, שעל ידי זה מוכבר חזק מאוד להשם יתברך. ועוד חביבים ישראל שנתן להם כלי חמדה עשה התורה חיבה יתרה נודעת להם, שנתן להם כלי חמדה עשה נברא העולם שתאמר כי לקח טוב נדעת לכם נורת יד לעזוב. אנחנו צריכים לזכור תמיד שהאדם הוא צלם אלוקים. אדם נברא על ידי השם יתברך. והשבת זה עדות לזה. לצערנו הגדול במערכת החינוך החילונית מלמדים שיטת דרווין, שהעולם נברא לבד. מי שיתבונן בזה צריך להיות כמעט משוגע גמור כדי להאמין שעולם כזה פלאי יכול להיברא לבד. ושאדם בא מקוף, נורא והיום. מאיפה בא היצר רע להגיד כאלו דברים? רק בדבר אחד. אדם יש לו יצרה לעשות מעשים שפלים, מעשים לא טובים. אומר, מה? איך אני בן אדם יכול לעשות את זה? אבל אם הוא משוכנע שהוא הגיע מקוף, פעם בשביל קופים זה בסדר. אבל אנחנו לא מחפשים ללכת אחרי היצרים, אלא ללכת אחרי האור האלוקי של השם יתברך. אז נזכור תמיד כי בצלם אלוקים עשה את האדם. בנוסח של ברכות התורה, שמברכים על ספר תורה, שקוראים בתורה, קראנו ביום יום חמישי, קראנו בתורה, יש ברכה לפני התורה, ברכה אחרי התורה. לפני קריאת התורה מברכים, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אחרי קריאת התורה מברכים, אשר נתן לנו את תורתו, תורת אמת, בחיי העולם נתן בתוכנו. אומרים הטוב והשולחן ערוך ברכות קריאת התורה, מה הכוונה? אשר נתן לנו תורת אמת, זה תורה שבכתב, בחיי העולם נתן בתוכנו, זה תורה שבעל פה. מה הכוונה? וכי תורה שבכתב, זה לא חיי העולם, גם חיי העולם. תורה שבעל פה זה לא תורת אמת נתן לנו, גם תורת אמת נתן לנו. אז מה הכוונה? כמובן כזאת. אנשים טועים לחשוב שתורה שבכתב יש לה ספר תורה, ותורה שבעל פה אין לה ספר תורה, לא. התורה שבעל פה, אנחנו הספר תורה, כל אחד ואחד ישראל. חיי העולם נתן בתוכנו. אם אדם חס וחלילה זונח את התורה, אז היא נחמנה אצלן מבחינה כמעט כמו שהוא שרף ספר תורה. תורה והיום. אז אנחנו צריכים, בכל ליבנו, בכל נפשנו, להתמסר ללימוד התורה. היה מקרה שהגיע אליי על בחור שלמד בישיבה קדושה, והיה המתמיד הכי גדול של הישיבה, ורצה להמשיך ללמוד תורה כל החיים. היה אנשים שלחצו להוציא אותו לעבודה, לשלוח אותו לאיזו אוניברסיטה מעורבת, בנים, בנות, גויים ויהודים. אמרתי לאנשים ההם, היה לכם רומס ללכת לבית הכנסת, להוציא ספר תורה ולשרוף אותו? חלילה, איך אתה מעלה את דעתך כזה שיגעון? אמרתי להם, לקחת את הבחור הזה שרוצה ללמוד בישיבה, לקחת אותו לאוניברסיטה של תערובת, של פריצות, ונרתק אותו מהתורה, זה אמירה יותר גדולה לשרוף ספר תורה. הוא לא, איך זה יכול להיות? אמרתי להם, כי כל יהודי הוא ספר תורה חי. וזה דבר שכתוב ברמב"ן, בספר תורת האדם, שכל יהודי זה ספר תורה. אומר הרמב"ן, ספר תורה עשוי מקלף, ועל הקלף כתוב את התורה, והכי קדוש, למה שכתוב שמות, שמות הקודל, שם יהוד כבבקה. אומר הרמב"ן, הגוף של האדם, של היהודי, זה כמו הקלף של ספר תורה, והנשמה, זה כמו השמות הקודל שכתובים בספר תורה, עד כדי כך. אז אדם צריך לשמור את עצמו בקדושה, כמו שאדם מבין, עם ספר תורה ביד, יש הרבה דברים שבן אדם, אפילו אדם שלא כל כך שומר מצוות, יש עבירות שלא מסוגל, עם ספר תורה ביד, אתם אוכל לא כשר, יש מוגזן, עם ספר תורה ביד, נכון אוכל לא כשר, מחלל שבת, צריך לדעת, האדם עצמו הוא ספר תורה חי. אם אדם לא יכול לעשות עבירות עם ספר תורה ביד, לא יעשה את העבירות גם בלי ספר תורה ביד, כי הוא עצמו ספר תורה. כלל גדול יש בידינו, מגדולי עולם. כל מי שנכשל בעבירה, זה מתחיל שהוא לא יודע את הערך הקדוש של עצמו. אם הוא היה יודע את הערך הקדוש של עצמו, לא היה נכשל בעבירה. זה כלול במה שחזל אומרים, אין אדם חוטא אלא אם כן נכנסה ברוח שטות. הרוח שטות הזאת כוללת כמה דברים. דבר ראשון, שטות, לאבד עולם הבא בשביל איזה שטויות זמנים. אבל עוד שטות, שהוא חושב את עצמו, כמו איזה דבר חסר ערך. אם אדם היה יודע את הקדושה הנוראה שיש בנשמה שלו, לא היה מסוגל להיכשל בשום עבירה. אז אנחנו מצווים תמיד, אבל בפרט בימים האלו, הם בחודש של השנה, ימים של תשובה, ימי הסליחות, כמה שיותר לשנן לעצמנו את הקדושה של הנשמה שלנו. זה לא גאווה. גאווה זה שאדם חושב את עצמו חשוב, לא מכוח השם יתברך. אבל אדם אומר, השם בך נותן לי את הכוח, זה ההפך מגאווה. כמו שמפורש בתורה, מה זה הגאווה? פרשת עקב, פרשת עקב, ישמר לך פן תשכח את אדוני אלוהיך למדי שבוע מצוותיו ושבותיו וחוקותיו אשר אנוכי מצווך היום. פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך מצוותך ירביון וחצב זהב ירבה לך וכל אשר לך ירבה ורם לבביך ושכחת את אדוני אלוהיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים המוני חכם במדבר הגדול והנורא נחש שרף בהקרעה בצבעון אשרת מים, המוציא לך מים צורח על המיש, אמר לך מן במדבר אשר לא ידעו נמותיך למען ענותך לנען סותיך, לטבך באחיתך, ואמרת בלבביך כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה, זה הגאווה אסורה, זה הרב לבביך, אלא מה? וזכרת את אדוני אלוהיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חי למען הקים את מיתו אשר הושבע נמותיך כיום הזה. אז הגאווה אסורה זה ורם לבביך ושכחת את השם לוקיך. אבל רם לבביך והקבע לי בעוד דרכי השם, להגיד על שם נתן לי נשמה קדושה, אני חייב לעבוד אותו בכל כוחי, להתרחק מהעבירות, להפוך זה ענבה, זה לא גאווה. זה התבטלות אל השם יתברך. בגלל שהוא נתן לנו נשמה קדושה, אנחנו כפופים יותר אליו, מחויבים יותר אליו. ויש כאלו שיש להם נשמות קדושות במיוחד, זה לא כלל שמי שנולד במקום חילוני, או גדל בחינוך חילוני, אז אין לו נשמה קדושה במיוחד. יש מבואר בכתבי אריזה, שפעמים יש נשמה קדושה מאוד, שנולדת דווקא במקומות מאוד מאוד שליליים. ואיך אדם יזהה את זה? אם יש לאדם כתוב בזוהר, ויש לאדם משיכה חזקה לתורה, למצוות, זה סימן שיש קדושה גדולה בנשמה שלו. יש השראת שכינה בנשמה שלו. בספר חפץ חיים שם עולם, חלק בית פרק ו' כתוב, שאם אדם יש לו כישרון מיוחד, כישרון אדיר, זה גם מלמד על נשמה גבוהה, ובמעמד הר סיני, כתוב בגמרא בספר שבת אפוש במב, כך נראה גם בגמרא בשבועות דף למתת עמוד א', שבמעמד הר סיני, הם לא רק עם ישראל של אותו דור, ולכל הנשמות של כל הדורות הבאים גם כן היו שם. זה מרומז גם בפרשת שבוע, פרשת ניצבים, וכל נשמה קיבלה את החלק שלה בתורה, וכשהוא מגיע כל נשמה בדור שלה מוציא את זה מן הכוח אל הפועל. אז הוא אומר, אצלם ספר שאולם חלק בטלטבא, שנשמות של הבעלי כישרונות, הם שיש להם כישרון אדיר חזק, זה נשמות גבוהות במיוחד, שקיבלו במעמד סיני חלק יותר גדול. וחלק מהנשמות האלו הגיעו הרבה פעמים, דווקא בבתים רחוקים מתורה, שזה סוד, ואריזה למה זה כך הלך, אם הם יודעים לתפוס את עצמם בידיים, להתקרב להשם, יכולים להגיע להישגים עצומים, מילנו גדול מרבי עקיבא, התנא הגדול, רבו של רבי שמעון בר יוחאי, שבמירון, שעד גיל 40 הוא היה רחוק מהתורה, עד כדי כך שהוא אמר בסרט צחים, שהוא היה אומר, מי ייתן לי בנתנך צחים דף ומתנת המובד, מי ייתן לי תנתך בן שכן כחמור, היה לו שנאה לתן דרך לחמים, ואחרי זה הוא תפס את עצמו בידיים, הגיע למדרגה שלה, ראש חכמי ישראל, עיקר התורה שבעל פה שיש לנו היום עברה דרכו. אז אם אחד יחשוב לבד, יגיד טוב, בהתחלה לא נשמה רעה, אחרי זה דפה לנשמה טובה. הלכה לנשמה הבת שלך, אדוני אריזה, לא. מההתחלה לא נשמה אחת מהכי קדושות שהיה בעולם, עם בריאת העולם והצופו. אבל היא הייתה מצופה בכל מיני מסכים, ופתאום הצליח לסייף את המסכים, בעיקר על די זוגתו. ואז הגיעה לאורות הגדולים. כל אחד, להשתדל לא לבזבז את האורות של נשמתו, לא ללכת אחרי המסכים, אלא ללכת אחרי האור, להתקרב להשם בכל לב ובכל נפש. השם יעזור, נזכה כולנו, מישועות נפלאות, נבואה וברכה, אמן כן יהי רצון.